השיעור שלנו היום חנוכה, נר ראשון, חפה כשלב תשעיני במידות הראייה. אנחנו נמצאים במידת גאווה, אות י' בעמוד 124 ברוב הספרים. אנחנו ממשיכים לדון וללמוד ולעיין במידת הגאווה לפי דברי הרב, וכרגיל נקרא קודם כל דברי הרב. אם הפעם הקודמת דיברנו על כך שאדם שצריך, רוצה להתמודד במידת הגאווה, זוכה גם להבנה של קדושת ארץ ישראל, הסברנו איך זה עובד, מה הקשר. והיום הרב ממשיך באותה מגמה, באותו תהליך של הכוונה במידת הגאווה, והרב אומר, החפץ באמת, בזה באות ד', החפץ באמת לשנוא את הגאווה, יזכה לענבה, אף הפי שנראה לו בתחילה שהוא רחוק ממנה. כלומר, פה הרב, שני דברים אנחנו צריכים להדגיש, יש דבר אחד שנקרא מידה שלילית ביותר, שהיא מידת השנאה. יש איסור מפורש בעניין הזה של השנאה, לא רק מצד המגמה שהיא גורמת לאדם, לא רק מצד העניין שהשנאה משפיעה לאדם מידות שליליות, לא רק שהיא משפיעה לאדם להיות הפך אהבה, היא מפתחת אצלו כעסים, היא מפתחת אצלו נקימה, נטירה ועוד. אומר הרב, יש בצורך להילחם במידת הגאווה, צריך לשנוא אותה. אנחנו, אתם זוכרים, דיברנו על זה, על המידות המצרניות. הנה פתאום אנחנו רואים שהשנאה כמידה היא מידה חיובית. אנחנו רגילים לומר לחשוב שהשנאה היא מידה שלילית, וזה נכון שהמידה היא שלילית, אבל יש לה גם צד חיובי. אנחנו מוצאים גם בדברי חז"ל, האדם צריך להסתכל על יצר הרע כאויב. אויב, ממש. ואויב, אתה מפתח כלפיו גם רגשות של שנאה. במקום כזה צריך לבדוק אכן אם השנאה היא טובה או לא. אבל פה בדבר הזה, במידת הגאווה, שהיא השורש הרע במחלה הקשה ביותר, אני אגיד אולי, המחלה הסופנית של האדם, שאם הוא לא מטפל בה, הוא פשוט ימות גאה, כן? ובגאוותו ימות חז ושלום, אין זה צריך לשנוא. למה החשיבות של השנאה של מידת הגאווה? כי כשאני שונא משהו, באופן טבעי, אני כל כך כל כך מתרחק ממנו, אני עושה הכל כדי לא להיות בקרבתו. כי עצם השהייה בקרבתו גורמת לי לתחושות קשות, לתגובות לפעמים אפילו בלתי רצויות, בלתי נשלטות, של התנהגויות, מילים, דיבורים שהייתי אחר כך מעדיף שלא אמרתי אותם. לכן אומר הרב, כל מי שחפץ באמת לשנוא את הגאווה, יש צורך לשנוא את הדבר הרע הזה, יזכה לענווה. לכאורה, הייתי אומר, זה לא יכול להיות. אם אדם שונא מישהו, הוא מתגאה עליו. למה אני שונא אותך? כי אתה אולי בעיניי גורם לי תחושות של חולשה, תחושות של קטנות, ואני חושב שאני גדול ממך וכולי וכולי, ואתה מוכיח לי שלא, מתפתחת בינינו איבה, מאיבה לשנאה. אומר הרב, אין דרך אחרת. כדי להילחם במידת הגאווה, יש צורך לשנוא אותה. אם כן, איפה תבוא ענווה? ענווה זה אומר שאני מתבטל. ענווה זה אומר שאני חושב, מבין, מפנים, מתנהג באופן כזה, שכל מה שיש גדול ממני. אם כן, אני מקבל פרופורציה אחרת על עצמי ועל אחר. ואז אני מגיע למידה מאוזנת של ענווה. אם אני שונא מישהו, אני כביכול מרגיש שאני גדול עליו. איפה באה פה מידת ענווה? אומר הרב, זה מביא את האדם לזכות לענווה, למרות שזה נראה רחוק. במילים אחרות, אולי נפשט את הדבר, עיקר המלחמה, עיקר ריכוז הכוחות, עיקר ריכוז המאמץ, להילחם במידת הגאווה, היא לרצות להילחם. לרצות. אני רוצה להילחם במידה הזאת, במידה השלילית הזאת, בהנהגות שהיא מביאה, בצרות שהיא מביאה, באיסורים שהיא מבטיחה לאדם המתגאה, כמו אומרת לו, אתה מתגאה, האיסורים בדרך. זה בא, זה וזה הולך ביחד. אז ככל שאתה תתגאה יותר, אתה תתייסר יותר, כי אדם גאה, אתם יודעים מי יכול להוציא אותו מדעתו? בהרף עין, במילה אחת. אדם שהוא מחזיק מעצמו גאוותן. מי אתם בדעתכם חושבים שיכול להדליק אותו, להוציא אותו משיווי משקלו? צריך אדם חכם?
לא.
לא. אפילו ילד קטן. ילד.
עזוב ילד, אוטיסט אפילו.
איך?
אוטיסט.
אני לא יודע.
אתה לא צריך להקשיב לו.
לא, אם זה יהיה אוטיסט, אז יהיה טוב, הילד הזה לא מבין כלום, הוא לא יודע מה הוא אומר. אבל אם ניקח ילד קטן וילדים, הם אומרים מה שהם חושבים. ואדם כזה יכול, ומישהו בשוק, הוא ישמע אותו, ויבוא לידו ילד בן 3 או בן 5, ויגיד לו, מה אתה כולך, או יגיד לו אתה גאוותן, אבל אדם מעבד את שיווי משקלו. אומרת, אדם כזה, כאשר האדם רוצה באמת לשנות את מידת הגאווה שלו, הוא צריך לרכז מאמץ מיוחד ולהילחם בזה עם כל הכוחות. מי שחושב שעל ידי עבודה, על ידי מלחמה, אולי אני אחליף את השם מלחמה ונבין, לא במלחמה אלא במבצעים, ומדי פעם יעשה מבצע נגד מידת הגאווה, לצערי הרב, צר לי לומר, הוא ייקשה. הוא לא יחזיק מעמד. כי המבצעים האלה לא משפיעים הרבה, וההתמדה בחשיבה וההבנה שבמידה הזו חייבים מלחמה מתמדת יומיומית, עם כל הכוחות הנדרשים לכך, היא ההצלחה. כל דרך אחרת לשבור את מידת הגאווה היא זמנית, היא לא נכונה, היא גם כן אולי אפילו משקרת את האדם. האדם יש לו תחושה שהוא עובד על מידת הגאווה. במילים אחרות, הוא עובד על עצמו. הוא לא עובד על מידת הגאווה. אני מכיר רבים וטובים שמדי פעם מבקשים מצא איך להתמודד עם מידת הגאווה, והשאלה שאני שואל אותם לכמה זמן אתה רוצה. שבוע, שבועיים, חודש. כלומר, אתה רוצה אקמול, אתה רוצה איזה מין משהו כזה שיתן לך תחושה שאתה עובד עם המידה הזאת. אי אפשר לעבוד עם המידה הזו, אלא בהתמדה יומיומית, זו מלחמה על החיים. ממש מלחמה על החיים. לכן, אדם שרוצה להגיע לדבר הזה, כאשר האדם מקבל על עצמו רצון להילחם במידת הגאווה, אומר הרב, יזכה לענווה, אף על פי שנראה לו בתחילה שהוא רחוק, בשביל שבתחילת הדרך באמת הגאווה היא כל כך הפכה להיות הרגלית, כל כך הפכה להיות חלק בלתי נפרד מחייו, ממעציו, ממחשבותיו, שזה טבעי לו להתגאות. הוא כבר לא רואה בזה פסול. עד הרגע שהוא מחליט להילחם בזה, הוא מבין שזה פסול ביותר. אחרי בתחילת הדרך זה קשה, והעיניים לא רואות את הברכה שנמצאת בסוף הדרך, בקצה המנהרה, בסיום המלחמה. כי זו מידת הענווה. אומר הרב, עצם זה שאתה משנה את התמונה, עצם זה שאתה הולך ועולה על מסילת המלחמה, ואתה נתחיל להילחם במידה הזו, כמו שראינו בשיעור במוסר אביך. כלומר, אנחנו מבינים שעל מנת להילחם במידה הזו של הגאווה, אנחנו צריכים להיות בעלי חשיבה ממוקדת. להילחם במידת הגאווה צריכים להיות ברורים לעצמנו, שאנחנו נלחמים. אנחנו לא מתמודדים על מעשה כזה או אחר שהם מביאים את הגאווה שלנו. אלא אנחנו צריכים להילחם ולהתמודד עם מידת הגאווה באופן עקרוני כמלחמה על אחד הווירוסים הקשים ביותר שיש לאדם, במובן הנפשי, במובן הרוחני, הערכי, הפנימי של נפשו, ואין לזה תרופה. לא מצאו תרופה לווירוס הזה, אלא מידת הענווה. שום מידה אחרת לא גוברת על הגאווה. שום מידה. רק ההפוך לו, זה לא בכל המידות כולם. במידות אחרות, מידת הכעס, אפשר לנטרל חלקיות במידת הכעס. אדם כועס פחות, לאט לאט הוא עובד על זה. במידת איך? השמחה היא לא פותרת כעס. כי השמחה נותנת כוחות, אנרגיה, לבריאות הנפש והגוף.
זה שולל את הכעס אוטומטית?
היא לא שוללת, לא, לא, לא. על מנת שאדם יהיה בשמחה כזו ששוללת כעס, הוא תלוי להיות בשמחה עליונה כל כך, כן, ומה שקורה איתו, מעטים זוכים לה. אנחנו מדברים על האדם הממוצע, כן, אדם הממוצע שמחה, להחזיק שמחה קשה מאוד. אנחנו יכולים לקחת מציאות חיים, אנחנו הולכים לאירוע משפחתי, או אפילו האירוע שלך, בר מצווה, חתונה, כל דבר אחר, פרס כזה או אחר, ואתה שמח או ממשל, ואפילו בתוך כדי מהלך קבלת הפרס, אתה יכול פתאום לכעוס. משהו לא מסתדר כמו שרצית. כלומר, זה לא בא במקום. מידת הגאווה, אי אפשר לחתוך ממנה חתיכות חתיכות, ולהשאיר אותה לפעם הבאה. היא חייבת לעבור יום יום, ניתוח של קריטה. כל דבר, כמו שאמרנו בשיעור הקודם במוסר אביך, צריך להתרחק מכל דבר שמקרב אותך לגאווה. כל דבר. וזה חייב להיות בהתמדה. חייב להיות על בסיס יומי. כן? אז הוא נגיד את זה בסגנון המפורסם היום, שהרבה אומרים, זה צריך להיות 24/7/365. אי אפשר לתת לאדם פנאי בדבר הזה. אדם שמפנה פנאי למלחמה הזו במילת הגאווה, לצערי הרב, הוא לא יצליח לשבור את ההרגליות הטבעית של הגאווה. הוא יישאר גאה. ולכן גם אנשים יכולים להגיד לך שרמת הגאווה שלהם אמנם אולי קצת קטנה, אבל זה לתקופה זמנית. אחרי תקופה מסוימת הוא יתפוצץ מחדש, כי הוא לא עומד במלחמה. ובואו לא נשכח, כשאתה נלחם, גם האויב צובר כוחות. הוא מנגן, הוא לא מבטא. ופה הבעיה היא פה. כמו שדיברנו על אותה מחלה, שאנשים לא יודע, לא רוצים להזכיר את שמה, המחלה הידועה, המחלה הזו, מחלת הסרטן. הבעיה שלה הגדולה ביותר היא בזיהוי. ולמה בזיהוי? כי המחלה הזו לא משאירה סימנים ואת ההתפתחות. כאילו תאים שלך, זה אתה. רק התאים הם לא בסדר. לבנה הכרומוזום שם משתנה ומזיק לנו באופן הולך ומתפשט. לכן קשה מאוד לזהות אותה בזמן אמת. לעומת זאת, דת הגאווה היא ניתנת לזיהוי מהיר. זו לא מחלה מסתורית, היא מחלה מזוהה שקל למצוא אותה. לכן קל גם למקד אותה, קל גם להבין שאם לא תילחם בה עכשיו, הרגע, כל הזמן, היא תלך ותגדל. ואם עשית הפסקה זמנית ולקחת שבוע, שבועיים להתמודד עם מידת הגאווה, ואתה מתמודד אפילו יפה, היא תגבר עליך, היא תנצח. כי היא לומדת את דרכי המלחמה שלך, ואם אתה לא רציני, ואתה לא מוחלט, זו המלחמה על החיים, אז אתה מהר מאוד תמצא את עצמך, מאבד שליטה בקרב, וחוזר לאותה נקודה שהיית בה מקודם. אני אולי רוצה להגיד אולי בעזות מסוימת, לא רק שאתה לא תחזור לאותה נקודה שבה התחלת, עכשיו אתה תהיה בנקודה הרבה יותר קשה, הגאווה שלך תדע עוד יותר. אתם זוכרים על הבחור שדיברנו שחיפש שידוכים ושלחו אותו לאיזה שנת לימוד ענבה וחזר והוא עוד פעם לא קיבל את השידוכים. כלומר, זה הרעיון, עכשיו הוא ענב, איך הוא יקבל שידוכים שפעם הוא פסע? זה לא יכול להיות. ממילא אומר הרב שרק רצון אמיתי להילחם באופן יומיומי על בסיס קבוע במידה הזו היא כבר מאפשרת למידת הענבה לחדור. ולמה? אם דיברנו בשיעורים הקודמים על מידת הגאווה, דימינו את מידת הגאווה לחדר מלא, שאי אפשר להכניס לתוכו דבר. כאשר אני נלחם, רוצה עצם הרצון להילחם, עשיתי חור במנעול הדלת. יש מקום לפתוח את הדלת, יש חריץ קטן שפרצתי, ושם מתחילה להיכנס מידת הענבה. וזה לא נראה. אני יודע את מקומי, אני יודע שאני מתגאה, אני יודע שאני רחוק מזה. אתם עוד לא מכירים את זה על עצמכם, אבל הנשואים שנמצאים כאן, מכירים זאת היטב. והם יכולים להגיד שהוא עובד על מידת גאוותו, הוא עובד ועובד ועובד, ופתאום אשתו אומרת לו איזה משהו שלא מתאים לו, ואופס! במידת הגאווה, עלתה דירה, והיא כבר גדלה בשנייה, והיא נמצאת בקומה עליונה. איך היא אומרת לי, מה פתאום בחוד? זה ברור, כמו שאמר אתמול הרב בייס, בפתיחה, לא תוכלו שמתם לב, אתם בעזרת השם והכל יהיה בסדר, אתם תהיו נשותיכם ונשותיכם יהיו אתכם, ותהיו שלמים ויראים וענבים. אבל רק בשביל האמירה על הלמידה. מילה, אומר הרב, מי ששונא, וזה בפסקה תתבר, מי ששונא את הגאווה באמת, כל מחשבותיו שעולות על דיבו הם דיבו תורה. ונורא מעניין הקשר שעושה הרב בין שנאת הגאווה, השנאה האמיתית לדברי תורה. ולמה? מה הקשר? ולא ראינו אנשים גאוותנים שאומרים דברי תורה? יכולים לראות? יש כאלה?
יש שתי סוגים.
איזה שני סוגים?
האחד שאומר דבר תורה בשביל שירוממו אותו וכדי שיגידו לו כל הכבוד לזה, והאחד שאומר דבר תורה כי הוא חושב שבאמת שהוא רוצה כאילו להשתתף אנשים, אבל לא על מנת שיגידו לו אחרי זה איזה חכם אתה רוצה.
זו האפשרות אחת והשנייה?
לא, זה הבנם הראשון, אדם שרוצה שיגידו לו כל הכבוד, חייב תמיד חכם, יעללו אותו ויפרו אותו וכל זה. בנם השני שזה מה שצריך להיות זה הבנם שעושה את זה על מנת ללמד, על מנת שכביכול להתפאר.
אוקיי, אבל תשים למה שאומר הרב. הוא לא מדבר על דיבור התורה.
לימוד תורה?
לא. מחשב אותה.
המחשבות שלך זה...
זהו. אנחנו לא מדברים פה על הוצאה החוצה, אלא המחשבות של האדם במוח.
הכל ההסתכלות של החיים.
מה שיש לו בראש זה דיבורי תורה. הוא יודע לדבר דיבורי תורה, והרבה יודעים לומר דיבורי תורה.
שאלה זה מוכבה.
זאת לא הבעיה לומר דיבורי תורה. השאלה היא... מה האדם הזה ביום יום כשהוא אוכל ושוטה ונוסע והולך, על מה הוא חושב? אומר הרב, מי שבאמת שונא גאווה, המחשבות שלו זה רק קרבת אלוהים ביתו, רק דברי תורה. כי זה באמת המרכזיות של החיים האמיתיים. הוא לא מדבר מילה, הרב לא עכשיו עושים פה, אומר דברי תורה, כותב דברי תורה, לא,
חושב,
מחשבות שלהם בקודש, ולמה זה מאוד ברור, תראו רבותיי, הנשמה של האדם קשורה בקשר בל ינותק מהמקור העליון, משורשה, גם אם האדם באופן כזה או באופן אחר, פעל, עסק, או אפילו רק חשב, לעשות דברים שהם אינם לרצון השם. הקשר הזה, הנשמתי, השורשי, לא מתנתק. אלא, אדם, בשם ההדמיה, אדם יכול ללכת לטיול, לפני יומיים היו חבר'ה בטיול, במדבר יהודה, נכנסו לגבי מים. נפלא. עכשיו, בגלל עונת הגשמים, הגבים הם מלאים מים חיים, יפים, נקיים, ונעים לטבול שם. לעומת זאת, בקיץ, כאשר אותו גב, מים, כבר עם ירוקת, והמים כבר לא מי יודע מה נעימים, סופקני, כמה אנשים בכל זאת ירצו להיכנס לתוך אותו גב. יש כאלה אמיתים שמוכנים להיכנס לגב הזה, טוב, לא נסביר את הרעיון התמון בדבר. אבל, ודאי שיש הבדל בין המים הזקים שנמצאים בגב עכשיו, ובין אותם המים שעמדו ושהו במקומם חודשים רבים, ואיך אומרים, התקלקלו מראיהם. הם כבר נראים לא משהו. יש דחייה טבעית. אדם ממקום כזה, הוא לא כל כך רוצה לטבול שם. אם כן, כאשר אנחנו מדברים על מצב של הגאווה, כבר הזכרנו דברי חז"ל, אומר הקדוש ברוך הוא לגאוותן, אין אני והוא יכולים לגור בכפיפה אחת. זאת אומרת, אני והוא איננו יכולים להיות באותו מקום, הצד הרעיוני, הצד היותר מובן, הוא פשוט מסיבת היות הקדוש ברוך הוא ענב. כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא על ביתנותו, ולמדנו את זה בספר בראשית בכמה אירועים בפרקים שלמדנו. הווה נרדה, נעשה אדם. כן, כלומר אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא לא צריך את אף אחד. אין לו צורך להתייעץ עם אף אחד, כמו שהוא ברד כל העולם הזה, ללא עזרה מאף אחד. לעומת זאת, הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו בתורה שגם הגדול מכולם צריך להקשיב, צריך לשתף קטנים ממנו. דרך כאשר האדם מתגאה, הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, דרכי שונה מדרכך, אנחנו לא יכולים להיות ביחד. שניים הולכים ביחד, הייחוד שניים יחדיו בלתי אם נועדו, יש התאמה, התאמה רעיונית, התאמה רצונית, התאמה של מטרה. לכן הם הולכים ביחד. כאשר אתה הולך במגמה הפוכה ממני, אנחנו לא יכולים להיות ביחד. אז לנתק את הקשר הנשמתי בין האדם ליוצרו אי אפשר. כי אם זה מתנתק הוא לא חי. והקדוש ברוך הוא לא חפץ במות המת, כי בשובו מדרכו וחיה. אומר למעשה, אנחנו מדברים על מצב שבו במקום לנתק את השורש, במקום לנתק את הקשר הנשמתי, מה יותר? הקדוש ברוך הוא מגן על אוצרו, על הנשמה. הוא מכניס אותה למעין אקווריום כזה, היום חנוכה, אז אנחנו נדבר דוגמאות מחג החנוכה, אקווריום כזה ששומר את הנרות שבחנוכה, כדי שלא תבוא כל רוח רעה ותחבא אותה. אז הוא מציב סביב הנשמה אקווריום, מחיטה. המחיטה הזו מעצם טבעה מהווה מחסום. אם אנחנו מדברים על חנוכה, היא חוסמת את הרוח מלחבות את הנרות. כשאנחנו מדברים על המציאות שבו האדם הוא מתגלה, הוא מציב לעצמו מחסומים שגם התורה שהוא לומד, היא תורה שבה מצומצמת, מוגבלת, כדי להגן על קדושתה, כדי לשמור על טהרתה. וגם אם התורה שיושבת מולו, וזו אותה גמרא ואותו ספר, ואותם תפילים ואותם מצוות, אין שינוי בהם. האדם מרגיש מרוחק. הוא מרגיש שזה לא נדבק. ובמקום שאין תורה, אין וקום, יש משהו אחר. כאשר האדם מנוע מצד גאוותו לקבל מן השורש העליון את התורה, את הקדושה, את הטהרה, באופן המלא, באופן היותר נעלה, באופן היותר מקודש, ממילא הוא מוצא את עצמו בשורש מחובר, חסום, מוגן, על ידי מה שאנחנו מכנים היום אנטיווירוס. קודם כל הוא שם שם איזה מין אנטיווירוס גאווה, ולא מאפשר לאדם הזה באמת לקבל את טהרת המחשבה. לכן אומר הרב, אדם ששונא את הגאווה באמת, מחשבותיו טהורות. מחשבותיו בדברי תורה. משום שאין אנטיווירוס, לא צריך אין וירוס. יש שנאה לגאווה. ולכן כשאנחנו אומרים שאני שונא דבר, אני מתרחק ממנו הכי רחוק שאפשר. אני לא מתקרב אליו בשום צורה. אם בטעות הגעתי קרוב, מה אני עושה? אני בורח, אני לא נשאר שם, אני שונא אותו. לא רוצה את הקרבה שלו. לכן הרב אומר, בפסקת את זין, השונא את הגאווה, יזכה לברר הלכה ברורה, שימו לב מה אומר הרב, אני יכול לשבת פה מדובר, רבותינו, רבותיי, לא על אנשים שרחוקים עדיין. מדובר על יושבי בית המדרש. על אנשים שומרי תורה ומצוות, כי רק באנשים כאלה יחשבו ויעריעו בדברי תורה בצד העקרוני. ובצד המעצית אנשים כאלה ישבו וילמדו הלכה. כי אדם אחר אין לו עניין בזה כרגע. הוא לא שם. אומר הרב, גם אצל אנשים כאלה, אם הם לא יסנאו אל מידת הגאווה, הם ידעו הלכה, והיא לא תהיה הלכה ברורה. היא לא תזכר בראשם. היא לא תהיה שם. הכל יהיה למעלה, הכל יהיה שטחי. וראו גם ראו גדולי עולם שחיו בדורותינו, לפני שנים מספר עוד הלכו בינינו. איזה זיכרון, איזה ידע עצום. כי הם עובדו, כנראה, אני אומר, אני מעריך, אבל גאווה אין בהם. הם שונאים את המידה הזאת. את המחשבות שלהם מסוגלות להיות ממוקדות, מסוגלות להיות נקיות. פעם זה הגדרה, היא קיימת עד היום.
שאמרנו, שזה מה שמלכלך את
המחשבות. כן, זה מפריע, זה חוסף. נקייה הדעת של ירושלים, והיה כזה מושג עוד מתקופת התלמוד. אנשים נקיים ממילת גאווה. דעתם דעה צלולה, ברורה. היא לא משחקת. והתורה אצלם נמצאת במחשבות. המחשבות שלהם כל הזמן בדברי תורה. וכל מה זה שהם עושים, גם הגשמי ביותר, במחשבה, הוא נמצא בעולם של קודש. כן, המשיכה להרב אותו מישור ואומר, השונא את הגאווה, זוכה להתענג בדבקות בשם. אין לך תענוג גדול בעולם מלהיות דבק בקדוש ברוך הוא, ולהיות דבק בקדוש ברוך הוא, זה אומר שאתה מרגיש אותו, אתה חש אותו, אתה רואה אותו במצאותו הגשמית כאן בעולם, בביטויים הגשמיים בעולם, כי הוא אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, אלא התגלויות של מעשיו מעידות עליו. ואתה רואה אותם, אתה הולך ממקום למקום, ואתה רואה את הקדוש ברוך הוא מדבר איתך דרך המעשים שהוא עשה. אם זה בבני אדם, זה בעלי חיים, אלא צומח וגם אל אדוני. הכל שפתו של הקדוש ברוך הוא להגיד, אני פה, תראה, יש לי חותם. אתה רואה את היופי, אתה רואה את הגדלות, אתה רואה את הרכבים, אתה נדהם, אתה מתפעל. זה דבקות בשם. המשיך הרבי, הוא נזכן ואומר, השונא את הגאווה, שימו לב, המילה שונא, שונא, חוזרת מפסקה י' ד'. השונא את הגאווה מתקדש האוויר הסובב אותו. וראו גם ראו כמה אנחנו אוהבים להיות ולהימשך אל אנשים ענבים. האווירה סביבה מתאורה יותר. כי כשאתה נמצא עם אדם שמחשבותיו תאורות, מעשיו תאורים, הוא דבק בשם, יש איזה מין כזה במסגרת הסגולות, אני מחובבי הסגולות, אני אומר את זה בציניות, הוא עומד ומשדר ומשרה מאותה קדושה, טהרה ודבקות, אל מי שנמצא סביבו, ותראו גם ראו את אותם גדולים שהיו בינינו, עליהם השלום, כמה אנשים באו אליהם רק כדי להיות איתם. אולי אפילו לא לקבל ברכה. לא כלום, רק להיות איתו. על ידו, להתפלל איתו, לבוא, לראות אותו מדבר. להיות במחיתה. האדם מרגיש שם טוב. האדם פתאום מרגיש אווירה אחרת. אנשים באים אומרים שהם הולכים לקבל אנרגיות. כן, זה בא מפה. זה בא מכאן. משנאת הגאווה. כן, עכשיו עובר הרב לתוצאות. כל מי שסבל הרבה מגאוותו, יודע יותר איך לשנותה. תגיד, איך אני יכול לשנוא את עצמי? הרי מידת הגאווה זה אני.
אתה לא שונא את עצמך, אתה שונא את מידת הגאווה.
אוקיי, אבל זה חלק ממך, זה התכונה שלך. זה מאפיינים שלך, אז ההנהגות שלך, קשה לשנוא את חלקים ממני. אומר הרב, תראה, באמת, זה לא פשוט לשנוא חלקים בעצמך. אני יכול לתת פה משימה לכולם, ובואו נראה כמה אנשים יעמדו בה. בואו נראה, אפשר לעשות ניסוי, מיד. מבקש מכולם, ככה, יוצאים עכשיו קצת לחופשת חנוכה. בואו ניפגש אחרי חנוכה, ואנחנו חוזרים בדיוק ביום רביעי, נכון? יום רביעי, יום חמישי שיעורי מוסר שוב. בואו נכין ליום חמישי הבא, כל אחד יכין טבלה. שבאו לכתוב על המידות השליליות שבו, ואני רוצה רק, בואי נגיד, חמישה פריטים. אדם יישב בבית, יגיד, אני, יש לי מידה שלילית כזו וכזו. ובואו ניפגש עם הרשימות בשבוע הבא. מעניין כמה אנשים יעשו את זה. כי כשאדם פתאום צריך לבוא ולהתמודד, ולהסתכל מיד על עצמו, ולהתמקד בענייניו השליליים, בתכונות, בהנהגות, במחשבות, הוא מקבל רתיעה. תגיד לאדם לשנוא חלק מעצמו, זה בכלל לא פשוט. אבל אומר הרב, תראה, אכן לא פשוט, אבל יש לי דרך מומלצת. מה הדרך המומלצת? בואו נעשה הדמיה. תראו לעצמכם שיש איזה מכשיר אצלך בבית, שהוא פועל על קרני האור הבלתי נראות שדיברנו בשיעורי אמונה, וכל פעם הוא מתוכנת שכשאתה עושה תנועה מסוימת, אתה שובר קרני אור, כן? ואז אוטומטית יוצא מכזה קפיץ עם אגרוף כזה מגומי, וטרח ישר רב שאתה נמצא. זהו. אוקיי. זה לא... הוא אוטומטי, כן? מכונה.
זה היה בכל מה שיש
לך. מכונה. אבל עשור, מה לעשות? זה החדר היחיד שאתה נמצא בו. אין לך לאן לברוח. והוא מגיע לכל מקום בחדר. אז אתה תחטוף פעם ופעמיים ושלוש וארבע ודקה. כולך סימנים כחולים. אומר הרב, תשים לב, אתה לא רואה שאתה סובל. הגאווה הזו גורמת לך לסבל היותר קשה, לכאב היותר גדול, לתסכול היותר עמוק. רק מצד זה אתה צריך לשנוא את הדרך הזו. כן.
כל זה זה גם מתקשר למחשבת, מה שלמדנו על איש הפנים ואיש החוץ. איש הפנים הוא זה שיכול באמת לראות את כל המילות הרוח שלו. אבל...
יפה, יפה, נכון, נכון, יפה, יישר כוח. זאת אומרת, אדם על מנת שיתמודד עם מידת הגאווה, צריך רגע לעשות עצור ולהגיד מה הרווחתי ממנו. גם כביכול הרווח המדומה שכיבדו אותו, תעשה מול זה כמה סבלת בגלל. כמה ייסורי נפש. למה לא כיבדו אותי פה? למה לא קמו לי שם? למה לא נתנו לי כך? ולמה לא עשו לי אחרת? מה הרווח? ומה ההפסד? בדרך כלל ההפסד הוא גדול. אומר הרב, רק מהצד הזה, תשנא אותה! אתה יודע איך לשנוא אותה. אפילו כשמשפילים את האדם הרבה, זה אחד הדברים שאני שומע הרבה אצל אנשים, מה, אני אשתוק לו? הרי הוא אמר לי ככה, אני לא אשתוק לו. אומר הרב, גם אם אפילו שמשפילים אותך הרבה, אין לו לנגע בגאווה, למרות שהיה אפשר לחשוב שבמצבים מסוימים אפשר להשתמש בגאווה?
לא בגאווה, להשתיק אותו.
יפן, הוא אומר הרב לא.
אתה משתיק אותה.
לא. משום שאני לא רוצה להיפגע ואני לא רוצה להיעלב. רגע. הרב קוק אומר לנו שאין לנו לנהוג כך מסיבה פשוטה. עצם זה שאני מרשה לעצמי לפעמים להשתמש במידת הגאווה כדי לא להיעלב ולא להיפגע, אני מקנה לה אישור כניסה. וברגע שאני מקנה אישור כניסה, החדרתי מחבל אל נפשי עם אישור כניסה. כלומר, יש דברים שאני לא ארשה בשום מחיר. כי ההרגליות הופכת להיות טבע. פעם ופעמיים ועשר ועשרים ומאה ומאתיים זה יהיה על מנת שלא להיעלה ולא להיפגע, פעם המאתיים או 301 תהיה כבר הגאווה בפני עצמה ללא סיבה, כי היא נמצאת באישו, אתה כבר לא שונא אותה, היא חלק מהדברים המותרים, יש לו אישור כניסה. לכן אומר הרב, כל מצב שאני נותן רשות למידה הרעה הזו לפעול בתוכי, אני מקנה לה אחיזת קבע, אני מחזק אותך. כן, אדם גדול בפסקה חפלת אינו צריך לקנות בקטנות כדי שלא לבוא, יבוא לשפלות הגאווה. כלומר, תכף נסביר. יש מושג בחסידות שנקרא קטנות. יש מושג שנקרא גדלות. קטנות של מוחין, גדלות של מוחין. ככה קוראים לזה בשפה החסידית. זאת אומרת שבו האדם מרגיש שהוא קטן, בזוי, מסכן, אומלל, רחוק מהקדוש ברוך הוא וכו'. וגדלות מוחין שאדם נמצא בהתעלות, יש לו אורות בסגנון שאנחנו מדברים פה בישיבה. יש לו אורות, יש לו התעלויות, והוא לא נמצא במגמת עלייה. ולקדושה ותארה. זה לעומת זה. יש אנשים שמשום מה, ואני מבין אותם, הם פוחדים מהקטנות. יש להם פחד. הם לא רוצים להיות בקדמות. כלומר, הם לא רוצים להיות רחוקים מהקדוש ברוך הוא. הם לא רוצים להיות בתחושות של שפלות, של תסכול. מי אוהב את זה? אף אחד. אף אחד.
ואיך זה סותר?
כולם רוצים להיות בגדלות. כולם רוצים להיות בהתעלות. אני לא רוצה עכשיו לדבר על אמצעים כאלו אחרים שאנשים מנסים להגיע לשם מהכוסית של הוודקה דרך סיגופים ואני לא יודע מה עוד. אני לא מדבר על הדרכים. אני מדבר על עצם ההסתכלות על הקטנות כדבר שלילי. כן.
כל אדם אבל לא היה רוצה כאילו לחשב מסכן, אבל איך זה קשור לדווקא לעבודה להתפרנס?
מיד, אוקיי, מיד. זה קשור, משום שאדם שהוא מרגיש, נגיד שהוא מתלהב לעבודת השם בדבר מסוים, וזה מקרים או לא מחזק אותו, אז הוא הולך ועולה.
נו, זה טוב.
זה טוב, לא אומר שלא. אבל, מצד שני, אדם שהוא בקטנות, הוא יורד למטה, הוא לא עולה. הוא מרגיש לא טוב, הוא לא רוצה להיות שם. אומר הרב, שאדם גדול, אינו צריך לקנות בקטנות. זאת אומרת, אדם לא צריך להתאמץ להיות קטן, כן? להקטין את עצמו. אדם לא צריך לעשות פעולות שיביאו אותו לקטנות כדי להימנע מגאווה. לא רוצה להשפיל את עצמו כדי להיות ענב. אלא אומר הרב, למעשה הגדלות שלו כל כך חשובה וצריך לשמור עליה. אבל גרעין העמוק, כשאנחנו מדברים על הקטנות, הקטנות היא לא פתרון למידת הגאווה. יש כאלה שבטעות מקטינים את עצמם במלחמה מול הגאווה. כלומר, ההשפלה כביכול, הביטול שהאדם מבטל את עצמו בלהגיע למידת הענווה, באה מקטנות. וזה דבר שלילי. וזה לא הדרך. זאת לא הדרך. כי אם אתה מוריד את עצמך בכוונה לקטנות, המושג קטנות אומר צמצום. המושג קטנות אומר חיסרון. זה משפיע על הכל. זאת אומרת, למעשה אומר הרב, ש...
זה גם שורש הרב.
למה? לא הבנתי.
לדברים...
כן, כן. אבל תלוי איך עושים את זה. אבל אומר הרב שאדם גדול, כן, לא צריך לשאוף. כדי להוריד את רמת הגאווה שלו, לעשות פעולות שמביאות אותו לקטנות, לצמצום. כן, מה זאת מידת ענווה? האם יכולה להיות מידת ענווה ברחבות? זו השאלה שעולה מתוך דברי הרב. לכן באמת, גדלות של אמת מלאה ענווה. גדלות אמיתית בתורה, במצוות, במידות. עם מלאת ענווה. אני תמיד נוטה, כשאני מדבר על הדברים הללו, להזכיר אדם שהיה ענב, אני לא יודע להגיד את זה כך, אבל אולי אני אשתמש כן בפסוק, בכל זאת מן התורה, שהיה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה במאה ה-20. אני תמיד מזכיר את הרב אוריאל, זכר צדיק לברכה, הוא היה במכון מאיר, הוא למד במרכז הרב, הרב יאיר אוריאל, שאני זכיתי ללמוד איתו הלכות חתנים, וזה היה בישיבה, בישיבת ניר, אני הייתי תלמיד שם בכולל, למדתי להתחתן, והוא היה המורה שלי בהלכות חתנים, והסיפור לא היה בישיבת ניר, המעשה שהיה היה פה במרכז הרב, בקופת הרב ציוד, זכר צדיק לברכה, שהיה שיעור קבוע במסילת ישרים, בישיבה. והיה מאן דהוא שאמר, שמה שכתב רבנו הרמח"ל במסילת ישרים, הוא היום, לדור הזה שלנו במאה ה-20, הוא לא בר ביצוע. כלומר, זה מגמות עליונות, קשות מאוד, שצריך למצוא את הדרך אולי לצמצם אותם, צריך קצת להוריד את הדרישות, אולי קצת להקל, על מנת שיהיה אפשר לקיים הלכה למעשה. את דברי הרמח"ל בספרו המיוחד במינו, אני חושב, הנעלה מכל הספרים האחרים שהוא כתב בסילת ישרים. הרב צבי שמע את זה ואמר, אני לא בדיוק מסכים לשיטה או לגישה הזו, משום שיש לנו דוגמה חיה. ו... וכולם ככה, מה חיה? מה כן, יש פה בישיבה, ברוך השם, תמיד בישיבה, חדר הבנים כבר כן, אבל מישהו שהוא מסילת ישרים ממש, חי והולך, ומתקיים, ואוכל, ושוטר ומדבר, הרב יאיר אומר. תכף אני אגיד לך, כלומר, העניין הזה של להיות עם אדם, שהגדלות שלו הייתה עצומה, ולראות את הענווה הפושטת כל מרחב, הקיימת אצלו, היא הייתה בלתי נתפסת. ואני זוכר אותי כתלמיד בישיבה, יחד עם חבריי, ואנשים מסביבנו שניסו, מה שנקרא, לתפוס אותו. לתפוס אותו שמקדימים לו שלום, לתפוס אותו, ואלה ואחד דברים לראות איפה זה עובד, איך זה עובד אצלו. אני יכול לומר, לפחות ממה שאנחנו דיברנו בינינו לאחר תקופת ניסיון שניסינו אותו, לא בידיעתו, מעולם לא היה אדם שהצליח להקדים לו שלום. מעולם. לראות תלמיד חכם ברמה כזו גבוהה, רץ לסחוף שקיות מהשוק, לא שלו. אתם מכירים את העניין הזה שאדם יורד מהאוטובוס ויש לו איזה 15-20 שקיות שהוא העלה מקודם, הוא מוריד אותם אחד אחד או שניים שניים או שלושה שלושה ושם על המדרכה? מכירים את זה, נכון? ואחר כך הוא מתמודד עם העברה לבית. אבל אני לא יכול לשכוח את אותם פעמים שראינו שהרב אוריאל עבר ברחוב, האוטובוס עצר, והיו אנשים שהורידו שקיות, הוא מכיר אותם, הוא מיד הלך הרים שקיות ולקח להם את זה הביתה. ולא עזר שום דבר, הרב, כבוד הרב וכולי, הוא אמר, הוא הלך הביתה, שם את זה והלך דרכו. הוא לא ראה בזה שום פחיתות, הוא לא ראה בזה שום עניין, גם לא ראה בזה שום מעלה. אפשר לעזור ליהודי, אני עוזר וגם מה. כלומר, המושג הזה של ענווה אמיתית היא גדלות, היא עצומה, היא לא מצמצמת. לכן מידת הענווה הגדולה האמיתית באה מתוך גדלות אמיתית. אדם, כמו שאמרנו בשיעור, במוסר אביך, אדם צריך לשאוף לגדלות, לא לקטנות. כשאדם נלחם במידת הגאווה, שלא יתאה ויחשוב, הוא צריך להקטין את עצמו במידת הקטנות. לא, הוא צריך להילחם במידת הגאווה, בגדלות. עם כל הכוחות, ולהאמין בכוחותיו הגדולים הנשמתיים שיש בו, כי ברגע שהוא נלחם בהם, במידת הגאווה, כבר נכנסת אנרגיה של מידת הענווה שמסייעה בידו. המילה אומר הרב, אדם גדול, לא צריך לקנות בקטנות כדי להשפיל את הגאווה. להתך. לכן אין שום חשש, אומר הרב בפסקה הבאה, אין שום חשש גאווה. בהרגשת טהרה פנימית, עומק הדעת לגילוי הנשמה, ופה הרב נותן לנו, איך נקרא לזה? כשאני קראתי את הפסקה הזו, אמרתי לעצמי, זה משהו כזה ברובי של דף, שערה דקה מאוד, בין להרגיש גאווה שאני נמצא בטהרת הנפש. ושהרב אומר, בטהרה פנימית. שיש לי בעומק הדעת, אני יודע שאני טהור בנפשי, אני יודע שאני מחובר אל הנשמה, אני יודע שאני דבק בשם, בא לי לצעוק, יש! ואני רגע נבעל, רגע, אולי זה גאווה. היש הזה, השמחה הזו, מה מקורה? אומר הרב, אם האדם, הוא אדם גדול, כלומר, האדם נלחם במידת הגאווה, בגדלות, מתוך הכרת ערך נשמתו וקדושתה ותאהבתה, הוא לא צריך לחשוש. לא צריך לחשוש. אם באמת הוא עושה זאת, במלחמה מתמדת יום יומית, הוא שונא את הגאווה, כל מה שקשור לגאווה הוא מתרחק, זה מכאיב לו, הוא לא רוצה, אז הוא יכול להיות רגוע. התחושת טהרה הפנימית של נפשו, הטהרה, הקדושה, הדבקות בשם, המחשבות של התורה שיש לו כל היום, הן לא באות ממקור שלילי, הן באות ממקור חיובי מאוד, מענבה. ורק לגבי הערת אגב, הקטנות שכולם מדברים עליו בחסידות, הוא גם משפט שכזה רווח בין בחורי ישיבות, מוכן דקטנות, שבדרך כלל בא להעיד על חלישות הדעת, חלישות הרצון, על חלישות בקיום המצוות, אדם יכול לטעות ולחשוב שאפשר לו להיות בלא קדמות. אפשר להיות רק בקדמות. בעצם החשיבה הזו היא מטעה ומכשילה, ואני אומר את זה בהערת אגב, אני לא ארחיב עכשיו. אי אפשר לו לאדם בשר ואדם להיות בגדלות תמיד. זה לא מעשי. אנחנו לא בנויים כך. אנחנו לא בנויים כך. אנחנו לא יכולים לחיות כך. כשהאדם יש לו גוף. והגוף שלו מחייב יחס אליו. מחייב מגע עם הגוף. כאשר האדם נוגע בגופו, אפילו באופן המותר, ואוכל ושותה, באותו רגע, זה מידה של קטנות. כי פה אני עושה דבר שהוא שווה ערך למעשה הבהמה. אוכל ושותה. יבוא בן אדם ויגיד, אין ברירה. נכון, אין ברירה. זה בסדר. זה הדי המותר, קשיר, ברכות, הכל בסדר. אבל זה מעשה שהוא לכאורה, בקדמות. זו תפיסה לא נכונה שאדם חושב שיוכל לא לאכול ולא לשתות. כלומר, אם יבוא מישהו כזה ויגיד לנו שעכשיו הוא יתנזר מאכילה ושתייה, ואנחנו מכירים את זה במסכת נדרים. אדם שנודר נדר לא לאכול ולא לשתות, אז לאכול מילא. שאומר אני לא אשתה, כן? מרביצים, לא מכירים אותו לשתות. סליחה, אתה מדבר שטויות. אתה לא יכול לעשות את זה. ממילא, אנחנו תופסים את הקטנות כדבר שלילי, ואני רוצה לומר עוד פעם שוב במאמר המוסגר, הקטנות היא חלק בלתי נפרד מהגדלות. אני אכנס לזה אולי פעם בשיעור חסידות או משהו כזה, לא עכשיו. בכל מקרה בעניינינו, הוא אומר, הרב טיפשותי, ואני קורא את פסקה חד ג' טיפשותי להתבטל מן הלימוד. בחד ג'
לא, איזה לימוד?
תכף. או מכל דבר טוב, או מחידוש, או אפילו מכתיבת חידושי תורה, מבני חשש תערובת זהב. מי שעושה את זה, הוא נכנס לקטנות, הוא חושש מהקטנות. אומר הרב, הכיוון, מה שמונע עשייה חיובית בגלל הגאווה, עלול להופיע כאשר אני עושה מעשה טוב בכיוון לא נכון, בכיוון בעייתי. במילים אחרות אומר הרב, את הטוב אתה לא מפסיק לעשות, גם אם יש בתוכו מעשים שהם נובעים ממידת הגאווה, וכמו שאמרנו, אם אדם רוצה לעשות חסד ויש לו מידות גאווה, אז לא אומרים לו, תפסיק את החסד. מה אומרים לו? תטפל בגאווה. מעשה טוב לא עוצרים. אפשר להגיד לו, תעשה פסק זמן. אבל אל תפסיק את הטוב. תמשיך לעשות טוב. לכן אם צריך לעסוק בכל הטוב ולהשתדל שכל המחשבות יתעלו, זו המטרה, אומר הרב, יש צורך לעלות ולהמשיך את הטוב, כי הטוב הוא כמו חבל, הוא מגנט, הוא כוח שמושך את האדם ונותן לו אנרגיות חיוביות. יש בו גם מגמה שלילית, יש בו איזו מידה מצרנית שנקראת כבוד. טוב, בסדר, תטפל בזה, אבל אל תפסיק את זה. ולמה? כי אם תפסיק את זה, הקריסה תהיה גדולה יותר. אתה לא צריך להקטין את עצמך כדי להגיע למידת ענווה. אתה ממשיך לעבוד, ממשיך לעשות עם הגאווה. אבל תטפל במידה הזו שהיא לא טובה בתהליך. היא לא נכונה בתהליך הכולל בריאה המרחבית. אומר הרב, כי אם צריך לעסוק בכל טוב ולהשתדל שכל המחשבות יתעלו בזמן העשייה. והגאווה, או שתידחה בגלל המשכיות הטוב, או שתתקדש ותתרומם למקורה. כלומר, כאשר האדם מתאמץ לעשות דברים בשביל כוונה חיובית, אמיתית, נקייה, זה מה שהוא רוצה. אבל בדרך יש כמה חורים בדרך, יש מכשולים, יש בורות, תמשיך ללכת, אומר הרב, משום שאותם הרגשות של הגאווה שהפכו אצל האדם לטבע, עוברות עכשיו, איך נקרא לזה? מסלול מכשולים משל עצמו.
צריך לטפל.
ולמה? מיד. למה? משום שכרגע בגלל עשיית הטוב, האנרגיה הזו שנותן לי הטוב, אני עשו כל כולי בטוב, אני מכניס אנרגיה של טוב לתוך הנפש. כשאני מכניס אנרגיה של טוב לתוך הנפש, אני צריך לשים אותם איפשהו. להניח אותם. איפה זה בא?
נראה ביטוי.
מול הגאווה. כי למה? כי אני עושה טוב למי? למי אני עושה טוב?
לעצמך.
למישהו אחר. פה הרעיון שאני עושה טוב לאנשים אחרים. אם אני עושה טוב למישהו אחר, זה מוריד ממני אבל. כי הגאוותן, הגאוותן אומר רק אני נמצא, ועכשיו אני עושה טוב לאחרים. זאת אומרת, אני מטלטל אותם. אני מזעזע את ההרגליות האגואיסטית. הנכון שיש לי גם שם, חשוב לי שיראינו אותי בעיתון, ויוציאו אותי בתקשורת, אני אדמין צלמים באיזה אירוע. אבל עצם זה שאני נותן למישהו אחר, אני מחליש את הגאווה. אני כבר לא אני. אני לא הכל. יש עוד. תמשיך. הדבר השני, אני נפתח ליכולת העצמה עצמית ראויה. במקום להיות מעצים את עצמי על חשבון הזולת, אני מעצים את עצמי על ידי נתינה לזולת. עד למעשה אני קורא לזה מחלת הסרטן של הגאווה. כי הגאווה חשה פה כאילו אני ממשיך להתגאות. כי אני בבית תקשורת, אני מזה, אני עושה רושם, יהיה לי כיסא בבית הכנסת, יקומו לכבודי. אבל האמת, שאני עושה את זה מתוך כוונה טהורה, לסייע למישהו אחר, זה גורם לזעזוע פנימי, כי מידת הגאווה לא רואה בזה ענווה. היא רואה בזה גאווה. וזה תחילת המלחמה.
אבל שום בן אדם עמית עצמם קטנות.
זה לא קטנות. הפך הקטנות, אני ממשיך לעשות.
אני
ממשיך לעשות, אני לא מקטין את עצמי, אני מתגאה, הולך בגדול, כן, אני עושה עוד ועוד ועוד, אני לא מקטין את המעשים, אני מגדיל אותם. חייל אומר הרב, במצב הזה יש לנו שתי אפשרות. או שהיא תתבטל. ועד הגאווה, ככל שאני אעסוק ועסוק יותר ויותר, בטוב. בטוב, היא תתבטל, שככל שאני עושה טוב לאחרים לאט לאט, אני מרגיל את עצמי, זה הופך להיות טבע שלי שלי. אז האדם הוא חשוב ממני. הנה ביטאתי, מילת הגאווה. אני הפסקתי להיות אני. אני לא כל העולם, יש עוד ברוך השם. ואו על ידי התשובה התחתונה הזו, תשובה תטעה, כלומר תשובה תחתונה של האדם שהוא ממשיך בטוב, היא גוררת, מושכת, מחברת לתשובה עליונה. אני בגדלות. אני בגדלות, אני מושך עליי תהליך תשובה פנימי, עמוק, יסודי, שמשחרר את האקווריום שהייתי בו. הוא מסיר את החסימה ששמתי ביני לבין הקדוש ברוך הוא בגאווה. ומילה, התכונה השלילית הזו של הגאווה החולה הולכת ומתמוססת וקטנה עד שהיא מתעלה ומתקדשת. ועל ידי כך היא הופכת להיות מגאווה חולה לענווה גדולה של אדם גדול מתוך הנגח. בגדלות. אי אפשר שלא לדבר על ימי החנוכה בהקשר הזה. אחד הדברים שהביאו לקריסת השלטון הפרסי וכיבושו על ידי יוון נבע מגאווה של שליטה, של כוח, מעצמה שמתגאה בכוחותיה. ואכן היוונים נלחמו בה וניצחו אותה. כישלון האומה היוונית נבעה מאותה סיבה. כאשר מלכי יוון ראו לעצמם מתוך גאווה, את פאר היופי התרבותי, הארכיטקטוני, הפיזי שהם פיתחו, ועד היום אנחנו רואים, אם זה קוליסאומים, תיאטרות, מקומות יפים מאוד, ארכיטקטורה מדהימה, אי אפשר לזלזל בזה, אבל נתן להם מקור גאווה שאין כמותם בעולם, וכולם צריכים להיות משועבדים להם. ממילא, זה מה שהביא עליהם את הקריסה וכיבוש רומי. גם הרומאים המשיכו באותה דרך. ומקומם ידוע מעל דפי ספרי ההיסטוריה, ובשטחים שבה הם היו, בארכיאולוגיה. במציאות החיים היום, כל מה שזוכרים מהם זה זיכרונות. אבל מהם לא נשאר ולא מתערבותם הרבה. יש. אבל היום אנחנו מסתכלים עליהם בספרי ההיסטוריה. עם ישראל באותה תקופה, ועם ישראל מאז שהתעבר לנו, לא התגאה אף פעם על אף אומה. והפעם, גם כשהייתה לו אפשרות בימי שלמה, עם ישראל לא התגאה לא במעשיו, לא בדרכו, ולא בענייניו. העם היהודי כעם, היה לו עניין מרכזי אחד, לשמור על שלושה דברים. זה מה שחזל אומרים, הסמל, המייצג, המסמן, יהודי. זה לא משנה כרגע אם הוא שומר תורה ומצוות או עדיין לא שומר. הם בישנים, יש להם צניעות ומענבים. שלושה סימנים. לא. זה הסימן שלנו. זה השורש. וזה עם ישראל הוא נצחי. כי בכל מקום שיש ענבה מתוך גדלות, שם יש נצח. בכל מקום שיש גאווה שבאה מגדלות עצמית, מהעצמה עצמית על חשבון הזולת, שם מובטח לו שהכישלון יבוא והנצח יהיה רחוק ממנו. כמו שאומרים בחסידות, חב"ד, דידה נצח. אנחנו נצחנו, כן.
אבל במקום שיש לנו גם מסכמה שגם יש צניעות.
לא בהכרח. אני מסכים איתך שזה, על פניו כן, זה קרוב מאוד. צריך להסביר מה זה מידת ענווה, מה זה מידת הצניעות. כשאתה מדבר על צניעות, זה כמו לומר, בכל מקום שיש ספרים, יש ספרייה. כן? צניעות היא מכלול של הרבה פרטים. יש צניעות הדיבור, יש צניעות המחשבה, יש צניעות האכילה, יש צניעות השתייה, יש צניעות הבגדים, יש צניעות בין איש לאשתו, יש צניעות בבית הכיסא. כלומר, זה מכלול גדול מאוד. כלומר, אדם יכול להיות עם ענווה, כן, זה משפיע על הצניעות שלו, זה משפיע על ההתנהלות שלו היומיומית, אבל זה לא משהו כזה שאם אני אני ענב, אני גם צנוע באופן מוחלט. כן, יש גם שם מקום לעבוד ולשחלט. ודאי שיש לזה כוח להשפיע. ודאי. כי כל המידות כולם, אם נאמר אולי ככה במשך למה שאמרת, כל המידות כולם הם מין חבל אחד ארוך, שכל כמה סנטימטרים יש קשר. והם כולם קשורים זה בזה, זה מטבעות כאלה שנמצאות לאורך החבל הארוך הזה של החיים. והמידות הן מתחילות ומסתיימות לאורך כל החבל. קשורות כולם באותו דבר. הדבר הזה נקרא לו חיים, חיי האדם. אז לכן המידות כולם קשורות בחיי האדם, בהתנהלות שלו. משפיעות אחת על השנייה, מי יותר, מי פחות, אבל חלקן, אפשר לומר שהן יותר דומיננטיות, יותר חזקות, יותר משליחות לחיי האדם, כי האדם, כאדם, יש בו שני דלים שהוא צריך להתמודד איתם, הצד הרוחני שמושך למעלה, הצד הגשמי שלצערנו הרב הוא חזק יותר, הוא בולט יותר, הוא משפיע יותר, אם נותנים לו מקום. איך אמרנו? מיד, כל מילה שרעה, שנותן לה אישור כניסה, אפילו באופן זמני, הופך להיות מחבל קבוע, עם אישור כניסה. אז יש לו תעודה שהוא יכול להיכנס במעברים. אז השומרים במעברים מכניסים אותו. עד הפעם שהוא עושה את הפיגוע. זה בלשון של ימי היום יום. אלו המידות שאנחנו נותנים להם, אפילו באופן זמני רשות, לפעול. אז זה חג החנוכה. זה מידות הראיה. יהיה רצון באמת שהקדוש ברוך הוא יצא לנו כוח, כי זה ממש לא פשוט, להכריז קודם כל על מלחמה, לא מבצע. מלחמה על שנאה מתמדת וקבועה בגאולה. בלי הכרזת מלחמה ושנאה תהומית בגאווה, אנחנו לא נצליח לגבור עליה, והיא תהיה מחבל עם אישור כניסה. מזה אנחנו מאוד חוששים. זה הדבר שהכי מטריד אותנו כאזרחי המדינה, כן? כאשר מחבל נכנס עם אישור כניסה. כי הוא מפתיע אותך, אתה לא מוכן. אז אבל נהיה מוכנים. היום מדליק נר שני של חנוכה. ונזכיר לעצמנו, כשאנחנו מדליקים נר שני של חנוכה, שהרעיון המרכזי של חג החנוכה זה מידת הגאווה ומידת הענווה. זה יוון מול עם ישראל. אמן כן יהי רצון.
אמן.